temple, because they represented a threat to the gods who were dwelling in the temple. And what he is saying is that the new idea here was that the issue isn't being afraid of demons, but being afraid of human sin. And that the Sa'ir HaMishtaleh, he didn't say that they stopped sending the Sa'ir HaMishtaleh, to the contrary. What he's saying is that the same practices were imbued with a different ideology. Namely, you're not doing this because you're afraid of the demons or making some kind of propitiatory act to the demons. You're doing this because it's meant to atone for the sins of the people. So it's a revolutionary idea.
The Ramban wouldn't say
that. No. Because for the Ramban, the powers of evil had a reality and therefore they existed. I mean, this is an ultimate philosophical question. Is there a sitra ach? Is there a real existence to demons?
That's the whole meaning to the tahir of the
yeah,
Ramban.
Exactly. The kama makamot bi alanu shabiyotam hazmanim. I'm quoting the Meiri. The kama makamot bi alanu shabiyotam hazmanim hayu amin shachin achrei dvaim hamoniim kilachashim upurot hamoniot. וכל שלא היה בהם סרח עבוד הזרה ודרכי האמורי לא חששו בהם חכמים ליקווה. Etc. Etc. That's the Meiri's famous explanation as the Chazal didn't bother to eliminate superstitious belief in the danger of even numbers. The Rambam, of course, doesn't believe in any form of incantation, and the Shulchan Aruch, in following the Rambam, says, "Mishin shacho akrav, mutar lilchosh alav yafilu b'shabbat." If someone was bit by a scorpion, you're allowed to make an incantation over him even on Shabbat. Ba'af al pi she'ein hadavar mo'il klon, even though this has no medical basis, umusukanhu, and it's perhaps even dangerous, in order to calm the mind of the patient, they allowed the saying of this incantation. Okay. Now let me remind you of the Vilna Gaon's attack on the Rambam. After the Shulchan Aruch says that the demons, etc., don't exist. He says this comes from the Rambam. The Rambam also emphasizes not only there, but many other places, the fact that these things don't exist. All of the people that followed the Rambam disagreed with him. This is the Vilna Gaon, right? Because many incantations are explicitly mentioned in the Talmud. But he was seduced by philosophy. That magic, the shemot and holy names, lachashim or incantations, the shedim or demons, or kameot and or amulets, hakol hu sheker. Aval kvar hiku oto al katkato. They've already given him a whack on his forehead. Vilna Gaon writes about the Rambam. Shehare matzinu harbe ma'asiyot b'gemara al pi shemot b'kshafir. Because we have found many stories in the Gemara which are where the things were accomplished by the usage of holy names or of magic. And philosophy seduced him into giving an allegorical interpretation to all of these passages of the Gemara and to remove them from their plain meaning. I have no belief in the philosophers.
What about Shaydim?
He believes, says the Vilna Gaon. Okay? Right? fact, for example, the next generation after the Vilna Gaon tried to sort of mollify the Rambam. Just as the Lubavitcher think that the Rambam, in the old days, think that the Rambam is some old Jew sitting in the back of their base medrash and try to attribute to him all of their beliefs, this process has already started, at least as far as the issue of demons are concerned, immediately after the generation of the Vilna Gaon. They couldn't tolerate the idea that the Rambam was such a rationalist so that he would reject even the existence of demons, although he says so as explicitly as you can get. So for example, the Malbim in one of his early works on the Shulchan Aruch quotes a trip of the Damascus and the Ezer that why the Rambam doesn't bring the requirement of washing the hands three times. We're not worrying about this, just like we don't worry any longer about liquids that have been left uncovered overnight or even numbers. And for this reason, the Rambam has eliminated the reason in putting the food under the bed of the evil spirit, the svirale, the eno matsui hayom, because these evil spirits aren't around today. You don't find a single mention anywhere in the Rambam of any of the occult or the prohibitions that derive from the cult beliefs anywhere in the Shas. That part is certainly true, because the Rambam didn't believe in any of these occult beliefs, but he adds, because the Rambam believed that times have changed, and whereas demons may have been common at the time of the Gemara, they're no longer common today. And if you go to the next generation, Rabbi Tzvi Hirsch Chayus writes, "Aval ha'emet Torah darka sheharambam halach l'shito she'ein mitzuyin b'yameinu." That the amnam yirato kadma l'chachmato, and therefore the Rambam didn't want to explicitly say that the demons are not around. Therefore, he didn't bring any of these laws.
That's again, that's the whole principle of the Gemara itself. That times have changed. The eighth halal power is gone. That they didn't. The second tempest.
That was a specific event. They actually killed it. Yes. But what he said, what these mid 19th century rabbanim are saying, whether it's the Malbim or it's the Eshkayus, is they could not tolerate, following the Gaon's violent attack on the Rambam's lack of belief in demons. They say they sort of try to make a compromise. The Rambam didn't actually disbelieve in demons, he just felt that they're no longer around. It's sort of like some disease which is no longer virulent. Okay? Or the Shaul Meshev writes, Aval Hamet Torah Darka, Shaharamam Halach Lashito, etc. On the issue of what to do about leaving pots on under the bed on the night, or if a pot is left under the bed on the night, after a long shiva, the Ravadio Yosef writes, "So inyan halacha mirela aniyat daati she'im ein hepseid mububa. If there's no great loss in getting rid of this food, yesh lahachmir lachush ledivrei hagava shekulam choshishim baze after deyeva leluach ra'a." Aval behefseid mehuba eshar laharot lahakeh. Ukedai hu Rambam nesvirle she'ein ruach ra'a bizman hazeh. Yismoch alav b'makom hefseid mehuba b'tzirut da'at ha'achonim hanal shemekilin b'zeh b'deyebet. U'mikol makom k'she'ein hefseid mehuba yesh lachmir.
I don't know if anybody would like to eat food that was left under a bed, no matter what reason.
Right, but
I don't know. My grandmother used to leave dough under the blanket. I remember. Overnight when she wanted to let it rise. Do you remember your mother or grandmother doing that?
Under a blanket?
Yeah.
But not under the bed.
Maybe we are having a bad smell.
I'm simply saying that when you say that nobody believes in demons, Rabbi Ovadia Yosef has decided as a matter of halacha that we should follow the majority opinion here, except in times of great loss. And since the majority opinion, I mean, to decide an issue as to whether demons exist or don't exist by majority vote is in itself sort of an amusing idea. But the fact that...
Or by financial loss.
Or by financial loss is an amusing idea. But the fact of the matter is that he has to have some belief in it, otherwise...
Instead of demon, could we reinterpret it as just being the purity in the air, antiseptic or something? Because my feeling is that it's under the bed.
That's what the Rambam says.
I'm talking about Avadi Yosef.
He's talking about Ruach Ra'ah. Ruach Ra'ah does not mean bad air.
Antiseptic.
It doesn't mean antiseptic. It doesn't mean bacteria. It means demons.
Did you say that way? It didn't sound like that.
Okay. All right. So I think that we've exhausted this particular subject of demons as far as belief in them is concerned, and I think that the study of the issue of Yom HaKippurim was useful because it gives us a paradigm for dealing with a lot of problems. I now want to pass to more practical matters, and again, where things are on the borderline between just harmless superstition and actual idolatry. So I want to read two tshuvot of Rav Pa'alim. This is Rav Yosef Chaim ben Elijah al-Chacham, who was the rabbi in Baghdad. He lived from 1835 to 1909. I'll read you his short biography. Joseph Chaim ben Elijah al-Chacham, Baghdad rabbi. He was the son of Elijah al-Hakam and the father of Yaakov al-Hakam. Born in Baghdad, he studied with his maternal uncle, David Chai ben Meir. In 1848, he began to study under Abdallah Sameh. He succeeded his father as preacher, a post he had until his death. In 1869, he visited Eretz Israel. In 1876, Jacob Obermeyer of Vienna, who had come to Baghdad with his friends, insulted Joseph Chaim, the community excommunicated him, and compelled him to request the rabbi's pardon. Al-Hakam was renowned as a great halachic authority who instituted many takanot. He wrote some 60 works on all aspects of Torah, only a few of which have been published. He's best known for his Ben Ishkai, homilies blended with halacha and Kabbalah. This work achieved immense popularity, particularly in the Oriental communities where it is studied extensively and has gone through many editions. His other published works include Ben Yehoyada, 5 volumes of commentaries to the exotic portions of the Babylonian Talmud, and Rav Pa'alim, Responsa. He wrote approximately 200 piyutim and tizmonim, about 50 of which are incorporated in the liturgy of Baghdad Jewry. The rest are still in manuscript. So he is the author of two tshuvot, one of which you have, and we will read, and the other of which you don't have. So let me read the one that you don't have first, and then we'll read the one that you do have. דברים שנראים ניחוש ודרכי המורים. שאלה, כל עירנו בגדד יש להם מנהג, אחר שתלד האישה מביאים שפוט ברזל ותוכבים בו שני רגליים של תנגול, ועוד תוכבים בו 7 פצלים וחתיכת מטלית צבועה בימי איספיס שקוראים בערבי ניל, ומניחים השפוט הזה למעלה מן המיטה של היולדת. והקרן וחקרן אחד לשאול הגיע אם יש בזה אישור משום ניחוש בדרכי המורי ומנהג זה מנהג קדמו ונוהגים בו הכל וגם יש לומר דברים שעושים אותם פה הבאנו בזמנים ידועים ומקפידים לעשות אותם אם יש בזה חשש משום ניחוש. Okay. he basically says, well, since it's an old practice and it's basically harmless, it should not be Dake Amori, and he quotes various sources. וגם שבתוספת האוסר משם דרכי עירם ממהם הוא כמו חידת גדולי הפוסקים הראשונים והאחרונים נראה דולט בזה איסור משם דולה נזכרו דברים אלו בגמרא וכאמור לאל וראיתי גם כן לגון חוות יאיר שכתב ולעניין הלכה למעשה הרד וכל מה שנפשט אצל הנשים מנהג הנח לישראל דמסתמר נראו בביסיון והורה להם נורא להתיר. So he says he doesn't, if this is a common practice, he doesn't want to reject it. If you remember the last time we studied this subject, when we studied Tosefta, Rabbi Lieberman couldn't accept the notion that the idea of hanging a red thread around the crib, which was practiced in his youth, could be Darkei Amori. So things that you were brought up with from youth sometimes are so ingrained that even someone who's as much a rationalist as Shaul Lieberman couldn't bring himself to declare that this is a superstitious practice.
Why not Olive Kameo?
For example. Well, yeah, that's a big problem. That's a problem that goes far beyond the issue of Dalki Amori. That gets into an entirely different issue. Well, Rav Yonah said, actually, the problem was not merely that it was an amulet, but what was actually written in the amulet, if you remember. Let's not diverge into that problem. Okay, now from the same Rav, but a much more serious problem. I'm just doing this to show you how superstition can sort of blend into actual idolatrous practices. So whereas he was willing to tolerate what he regarded as a harmless superstitious practice, namely to stick these portions of chicken and cloth soaked in, what was it, sulfuric acid or The year Arvil, this is you have now, this is in the handout. Yeah, it's near, that's not far from the end. Here. The year Arvil, the Atzirach Shamim, when there's a drought, molichim chamesh or sheish bakar lekvarot ha-tzadikim v'shoftim al kol kever bakar echad v'yachar kach machalkim ha-basar la'aniyim i-arich la-mavir ha. Nesh'alti min ha-chacham השלוח והעברן הרי יש מנהג בעיר אביל בזמן עצירת גשמים לוקחים חמש ושש בלמי בקר מורכים אותה על קברי הצדיקים שיש להם בבית הקרוב ושוקטים על כל מצבה בין בקר אחד ואחר כך מפללים על המטר וימים יגיד מונילות ותלקין השופר וחוזרים לשלום ומחלקים הבשר לעניים ויאריך למעביד הכי לשחוט הבקר המצבות בבית הקרוב הלאה יורנו המורה לצדקה כתב הרן זל בשולחנו יודע בהלכות שחיטה השוקט לשם הרים וגברות לשם חמה ולבנה כוחרים ומזלות בימים ונחרות אין לו דין תקורת הרוזה לאוסרה והנערה אבל שחיטתן פסורה ואסורה באכילה אף על פי שלא מתכוון לעובדה אלא לרפואו חיוצא בי מדברי הווי שאומרים עובדי כוחרים וכתב בספר זבח תודה מה שכתוב שאומרים עובדי כוכבים חיים שאומרים השוקי בהר פלוני או בעמיד בהר פלוני יתרפא מחוליו או הכרת טהר ותלב או לא ימותו בניה עד כאן לשנה נמצא כל שהם יחדים מקום לשחוט בו בעבור איזה תועלת סגולית של רפואה וכיוצא בו שחיטתה ופסולה any time that there's that these slaughtering was done in a specific reason for an occult purpose, והשחיטה is invalid. יאסרו מדרבנן גזירה משום תקרובת עבודה זרה ממש. ורק בהנאה לא אסרה משום דאינו נראה לשוחט לעבודה זרה. כיוון דאין אלו נעבדים. אם כן, הוא הדין בנידון השאלה הנזכר שהם יחתים מקום לשחיטה בשביל תועלת ירידת גשמים הנעצרים, לשחוט בבית הקברות על המצבות, הרי זה בכלל האמור לאל, והבשר אסור באכילה. ועוד אי קטן מאחרינה בנידון השאלה לשר דבר, משום זבחי מתים. Furthermore, not only is this to be prohibited because of a problem with the Rabbanan, but should maybe actually be prohibited as an actual worship of Avodah Zarah itself. והוא ממה שכתב מרן זל שם בספר, שחט לשם שר של הר, או לשם שר אחד משאר הדברים, בין ששחט לשם מיכאל השר הגדול, בין ששחט לשם שר של שלשול חתן שבים, הרי זה זבחי מתים ויעשו בהנעד כאן. וכתב השח, אפילו אם לא נתכוון לעובדם הדי זבחי מתים, even if you didn't do this explicitly as a form of worship, but you simply slaughtered it for their sake, that's enough to make this into an איסור הנאה. וכן פסק מרשל זרעין שם, ומפורש בספרי גדולי האחרונים זל, ואפילו לא נתכוון אלא לרפואה, יוצא בו הרי זה אסור בהנאה. זהירה משם עבוד גלסון ממש, והביא לעיקר עבוד הזרה הכתובה בתורה, כמו שכתב הגאון בשח בספרי מגימו שסיים ונראה לי, והוא עדין עם שחת לרפואה, או לשם כל דבר שבעולם, עין שם. ולפי זה בנידון השאלה, שהם מתכוונים לשחוט בין הבקר על מצבות הצדיקים, since they're slaughtering these animals at the graves of the tzaddikim, הרי זה דומה לדין שוקט לשם מיכאל שר הגדול וכיוצא. ואף אגב לא נתכוון אלא לרפואה ליוצא בה, הרי זה דומה לדין שזבחי מתים ואסור מלרבנן משום עובד לשרים ממש. Now next, very good, that's the next paragraph. וגדולה מזו. דעיקה עוד בנידון השאלה הנזכר, איסור עבוד עובד עבוד עזר ממש. This may not only be prohibited because of גזירה for עבוד עזר, but it might actually be עבוד עזר. דהה גאון תרוד שור העלה מדברי הרמב״ם זל ללכות עבוד עזר, שאף על פי שאדם יודע שהשם יתרח הוא אלוקים, ואין עוד מזולתו. ומה שהוא מקריב לאיזה מלאך עושה או כוכב ומזל אינו מקבלו כאלוה, אלא רק כוונתו לכבדו, מטעם שהיו דור האנוש אמורים שרצה קדוש ברוך הוא לכבד את הדבר אלו, וזה על כבודם והקרבה זו, ואין כוונת אדם והקרבה משתחוויה רק לכבד את זה, מאיזה טעם יהיה מה שיהיה, הרי זה האדם נחשב עובד עזר זרה בכך. וכתב תקן משמע מגמרא בסנהדרין, ולפי זה בנידון השאלה, שהם שופטים הבקר ומצבת הצדיקים, שכוונתם לכבדם בכך, trying to honor the tzaddikim by slaughtering the animal at their gravesite, כדי שיהווה להם גשמים, הרי זה נחשב כמו הקרבה שמקריב להם. ומה מהני מה שמחלקים הבשר אחר כך לעניים? What does it matter if they do this? ואם תחליט כוונתם הוא רק לחלק לעניים, ישחטו הבקר בביתם, יאכלו לעניים. ולמה מביאים הבקר לבית הקברות לשחטם על המצבות של המתים, ונמצא לאתר לעבור הזרה יפה. ועוד איקה תאימה אחרינה לאסור לנידון השאלה. והוא דמצין ומקשים על התפילות שמתפללים על קברי הצדיקים. איך הותר לעשות כן? כמו שכתוב בזוהר הקודש, אמר רבי יוסף בשייטה יסביח אלמה למטרה, מה יזלין לגבי דמייטה וכתיב לדורש אל המתים ויסור. וישיב לו רבי חזקיה, ישראל קדעת למיטה רק יבתשובה ותביאו דליבו לבי רחמי מקמק הרשבור. ובעבון נשמעתה לצדיקאי יבעון רחמי כמי הקדוש ברוך הוא עליי וקדוש ברוך הוא חייס על מעלמה בגן הן לצדיקאי אף אגב להתפטר בחר עלמה even though they're dead לא יסתלק ולא תביד מכולי עלמה as if they are completely missing from the world לא בכולי עלמה שטח יותר מחירה את כאן נמצא לא הותר לאדם לפעלה על קברי הצדיקים לשאול בקשתו מן הצדיקים עצמם you're not allowed to pray to the צדיקים כי זה חשוב דורש על המתים, אלא הוא מתפלל ושואל בקשתו מהקדוש ברוך הוא, ורק מבקש מנפש הצדיק שתפלל עליו מהקדוש ברוך הוא שישמע תפילתו. ועכן בישלו מסליחות ותחנינים שעושים בבית הכנורת אצל מחזירות הציבים יש לפריש כוונתם הוא שמתפללים לפני הקדוש ברוך הוא שיענה אותם בזכות הצדיקים ושיהיו נפשות הצדיקים מתפללים ובקשים מחמים עליהם אך מה ששוחטים בקר המצבות הצדיקים בבית הכנורת מה טעם יש בזה? What possible reason can there be? ושחיטת הבקר מה נקר שמי? What's doing there? אין זה כי אם רוע לב לעשות מעשה ניחושים בדרכי האמורים. This can only be a superstitious act at the best interpretation. ולדרוש מן העתים, והם כשאר חוקות הגויים, ופוק חזי מה שכתב בספר חתם סופר, שכתב רב אחד לגאון המחבר, נמצא כתוב בצרות רבנו יוליו, חושב שיש סכנת מזיקים לבונה בית בית במקום שלא יש שם בית מירון ואין אין שלי להניח דווית הנקול זכר מכירות שאתה מצווה חכם שזה משום איסור משום דרכי הנאורי אנחנו בינתים לכיווניים ואין קבלו נוצא והגאון מחבר הליץ בלקב זה משום דרכי הנאורי והבין במליצת הגאון שם דורו שייך בנידון השאלה ששופטים מפקר ובית הקראת על המציב הרי צריך לדרכי הנאורי הכלל העולה מכל הנתיים לטריצי שכתבתי the summary is בסייעתא דשמיא לדבר הזה הנזכר בשאלה הוא איסור גמור. It's absolutely prohibited, והם נגעו בכך צריך שיבטלו בנגן. ורק אם ירצו לעשות צדקה בעת צרתם בעציית השמים, לשחוט בקר ולחלק הבשר לעניים, ישפטו הבקר בבתיהם. ויאסור להם לשחוט לשם צדיק פלוני וצדיק פלוני, אלא שישפטו בצפות צדקה לחלק הבשר לעניים. והיה מעשה הצדקה שלום. Then shalom al. Tov achenu
letzachus. By the way, the Golden Bowl was against blocking kafaras, but making a
difference. So that's not a contradiction. No, what does that have to do with belief in demons? He felt that that in itself was a prohibited act. Okay, we will.
Like, it's like the makris kavana or something. What would we do in the kafara? Why do we need a chicken and all that?
Right. So many people are against flogging kafaras. That's just the real Megillah. Okay, we will stop here, and I think we will continue one more week with this topic, and then we will move on to something else, which I haven't yet decided on. But we will. I wanted to several more tshuvot which are interesting here, namely the use of spiritualism and magnetism and various other things associated with occult beliefs, and we'll take that up the end session next week.
Yeah.